הנושא שנלמד אותו היום זה עניין שנקרא הקדוש ברוך הוא בונה עולמות ומחריבן. יש ביטוי כזה בחז"ל שהקדוש ברוך הוא בונה עולמות ומחריבן. צריך להבין למה הכוונה בונה עולמות ומחריבן. הקדוש ברוך הוא ככה סידר את העולם ואת האדם וכל דבר בצורה שההתפתחות וההתקדמות של כל דבר היא נעשית בצורה של בניין וחורבן, בניין וחורבן. מילא בניין, אבל שמה חורבן? אני אתן משל, רק שתבינו, ניקח את הדוגמה, התאים בגוף האדם. התאים בגוף האדם, כל מי שלמד קצת יודע שהם כל הזמן מתחלפים. קוראים לזה שלמד קצת יודע, נקרא חילוף חומרים. יש חילוף חומרים. אם יש חילוף חומרים, זה טוב או לא טוב? מה אתם אומרים? זה טוב, נכון. אבל השאלה מאיזה מבט. נניח שאתה תא בגוף האדם, ואתה מקבל פתאום אס-אמס מהמרכז, שאומרים לך, הביבי, גמרת את תפקידך. מישהו צריך להחליף אותך. רוטציה, התחלפות. נניח, איך היית מגיב על זה? אני שואל אותך. פתאום מדהים לך מכתב פיתורין. אדם עובד באיזה מקום, מקבל מכתב פיתורין. איך היית מגיב על זה? בשמחה? אני שואל.
בהבנה.
בהבנה. אתה אדם גדול. הוא כל אדם מקבל דבר כזה. סליחה שאני אומר, אין דוגמה. אותו דבר תא בגוף האדם. ידוע שכל 11 שנה בערך, משהו כזה, כל התאים בגוף האדם מתחלפים. ואם זה לא קורה, אם אין חילוף חומרים, אז יש מה שנקרא מחלה שנקראת הסתיידות. הסתיידות, הכוונה שאין חילוף חומרים, התאים הישנים נשארים, ואז יש בעיות קשות מאוד, גם בזרימת דם, בעצבים, בעצמות, בזיכרון, אז זה נקרא חילוף חומרים. טוב, למרות שברמה של התא הפרטי, לא נעים לו לקבל פתאום מסר מהמרכז של כל המערכת שהנה, גמרת את תפקידך, ביי, מישהו בא במקומך. האמת, מוכרח לומר, גם לא רק בגוף האדם, גם במערכות כלכליות, חברתיות ואחרות, ההתחדשות היא מאוד חיונית, מאוד חשובה בשביל להתקדם, להתפתח. למרות שזה כרוך בסבל לאלה שהם מחליפים אותם, אבל בסך הכל המהלך בכללותו הוא מהלך לטובה. זה מובן הדבר הזה. אותו הדבר גם במין האנושי כולו. המין האנושי כולו, מאז אפשר לומר, האדם הראשון ועד היום, הוא רצוף במלחמות. כל הזמן מלחמות, מלחמות, מלחמות. עד מתי תהיינה מלחמות מי יודע? עד אחרית הימים. מה יהיה באחרית הימים? לא יישגו על גל חרב ולא ידעו עוד מלחמות. אבל המלחמות זה חלק בלתי נפרד מהמציאות ההיסטורית, הכלל אנושי, זה קיים. השאלה איך אתה רואה את המלחמות האלה, איך אתה מתמודד במלחמות האלה, איך אתה כפרט, איך אנחנו כעם, כאומה, איך אנחנו מתמודדים עם הדבר הזה? אז זה ברשותכם, זה הנושא שרציתי ברשותכם ללמוד את העניין הזה. חז"ל אומרים, בשביעית מלחמות, במוצאי שביעית, בן דוד בא. מי זה בן דוד? המשיח. בן דוד בא. זאת אומרת, חז"ל כבר מראש, לפני אלפי שנים, שאלו אותי איך, אני לא יודע, צריך לשאול אותם. הם כבר ראו את העתיד. ואומרים לעתיד לבוא, תהיינה מלחמות גדולות, ובסיומן של המלחמות האלה יבוא המשיח, יבוא בן דוד, יבוא, לא תהיינה מלחמות יותר, לא יישא גואל גואל חרב ולא ידעו עוד מלחמה.
מה קורה עם היצר הרע?
היצר הרע זה גם מלחמה, אבל זה לא הנושא כרגע. בסוף ישחטו אותו, כתוב בגמרא שישחטו אותו, לא יהיה יצר רע. אבל כרגע אנחנו עוסקים במלחמות. לגבי הנושא של המלחמות, אני רוצה לומר, אנחנו, הדור שלנו, הוא דור של מלחמות. מאז, הייתי אומר, לפני 100 שנה בערך, ועד היום, עברנו, האנושות עברה שתי מלחמות גדולות מאוד. מלחמת העולם הראשונה, מלחמת העולם השנייה, אחת גדולה מהשנייה. והמלחמות האלה, הם השאירו את חותמם על המין האנושי כולו, אבל יותר מזה, אנחנו ראינו שתוך כדי המלחמות, בונה עולמות ומחריבן, הולכת ונבנית תחיית העם היהודי דווקא שתוך כדי מלחמות. מלחמת העולם הראשונה הייתה הצהרת בלפור. זאת אומרת, אומות העולם קיבלו על עצמם להקים לעם היהודי מדינה בארץ ישראל. זה לא מילתא זוטרתא, זה דבר גדול וחשוב בהיסטוריה של המין האנושי בכללותו ושל עם ישראל בפרט. מלחמת העולם השנייה, התוצאה הייתה, הוקמה מדינת ישראל. הכריזה על הקמת המדינה 3 שנים אחרי המלחמה. והיה בעתה לי, זאת אומרת, אילו לא הייתה מלחמה, אני לא יודע אם הייתה קמה מדינה, אבל הוא מדבר על העובדות, אני לא יודע, וכן יודע, אבל העובדות שאחרי המלחמות, היה פוש, היה איזו דחיפה עצומה לתחייה של עם ישראל. היום יש מלחמות. איפה?
כל העולם.
כל העולם. מלחמה היא לובשת צורה, פושטת צורה, בכל מיני דרכים. על זה קצת מרחיב הרב כאן במאמרים שלו. הוא כותב את המאמרים האלה במלחמת העולם הראשונה. אני רוצה להסביר קצת את הרקע לעניין הזה. הוא נפטר בין שתי המלחמות, בתף רש צדיק ה'. מלחמת העולם הראשונה הייתה מלחמה קשה מאוד. היה שם שפיכות דמים גדולה, באירופה בעיקר. מיליונים, מיליונים אנשים שם נהרגו במלחמה מתישה מאוד. באכזריות גדולה, היה שם גזים והיה שם דברים קשים מאוד. באותו זמן הרב זצ"ל היה בבריטניה, היה באנגליה, בלונדון. הוא נתקע שם, הוא לא יכול היה לחזור לארץ ישראל, כי אז המזרח התיכון התפורר, אי אפשר היה לחזור לארץ ישראל, אז הוא היה בלונדון. והוא היה חש את המלחמה הזאת, כי אנגליה וצרפת וגרמניה ורוסיה הייתה באיזה מידה, נלחמו אז אחד בשני. והרב בעיניו, אני אומר, בעין החודרת שלו, בהבנה שלו, אומר, המלחמה הזאת, מלחמת העולם הראשונה, תקדם את הגאולה של עם ישראל. למרות שהיה בתוך החורבן, אבל הוא ראה את הבניין שבתוך החורבן, הוא ראה את זה כבר. ועל זה הוא כותב מה שהוא כותב. ודרך אגב, אני מוכרח לומר כמאמר מוסגר, הידוע שהמלחמה אז התחוללה בצרפת בעיקר, בין גרמניה וצרפת ובריטניה מצד, כן, צרפת ובריטניה מצד אחד, הייתה מלחמה שכמעט כל מי שהלך למלחמה לא חזר. מתו שם מיליונים. והיה המושג כזה שהחיילים הולכים עם בשר תותחים. זאת אומרת, לא יחזרו, כמעט בוודאות מי שהולך למלחמה, הוא לא חוזר. ובאנגליה היה דבר כזה, חוק, שמישהו עוסק במשרה דתית, כמו רב, למשל, לא מגייסים אותו לצבא. אבל ככה היו מגייסים את כולם לצבא. רבנים לא היו מגייסים. והרב ידע, וכולם ידעו, שמי שהולך כרגע למלחמה, לצבא, הוא לא יחזור. מה הוא עשה? איך יודעים אם אדם הוא רב או לא? מישהו רוצה להיות כאן רב? טוביה, בסדר. צריך לעבור רק בחינות, זה הכל. בחינות של הרבנות. צריך תעודה. התעודה היא לא תעודה ממשלתית. רב, מסמיך רב בדרך כלל. יורה, יורה, יש, כן. ידין, ידין. היום, מי שרוצה להיות רב, מה הוא צריך לעשות? לעבור בחינות, אבל הוא צריך גם חותמת חתימה של רבנים, שהוא אכן, הרי זה מסורת מדור לדור הרבנות, כן. אז הוא צריך לקבל חתימה של רב, שהוא ראוי להיות רב, נאמר. זה לא הסמיכה שהם מדברים עליה, שהייתה פעם אלא דבר זה, כן, סמיך אלי רבנות. גם אני זכיתי לעשות סמיכה לרבנות בצעירותי. אמרו לי, צריך לעשות סמיכה לרבנות. טוב, אז נבחנתי אצל שני רבנים, בחנו אותי, ראו שפחות או יותר אני יודע את הדברים, אמרו, טוב, יורה, יורה, ידין, ידין לא, אבל יורה, יורה, נתנו לי תעודת יורה, יורה בעניין הזה. מה עשה הרב זצ"ל, הרב קוק בלונדון? התחיל לחלק תעודות של רבנים, מאות. כל יהודי שבא, אתה, אוקיי, אתה תהיה רב. ראוי להיות רב. הבולשת של, של אנגליה, של פתאום רואים כל כך הרבה רבנים, וכולם על, על כל כך חתומי. הרב קוק זצ"ל, אמרו, וואי, תפסו אותו, את הרב קוק זצ"ל, זה היה בעיצומה של המלחמה, תפסו אותו, מה זה, אתה כאן מחלק תעודות ככה במאות, אז הוא אומר, אתם, הוא היה אדם אמיץ, הוא לא פחד, זה הרי הצלת נפשות, פיקוח נפש, זה לא, לא דבר פשוט. אז הוא אמר להם, לשלטונות האנגלים שבאו לעצור אותו ולהאשים אותו שהוא מחלק תעודות ככה, אז הוא אמר, מי כאן רב? אני רב, אתם תגידו לי מי רב או לא. אני יודע מי רב בישראל. כל אחד שאומרים לו, רבי, רבי. בכתובה אנחנו כותבים, מוישה בן רב, זה לא משנה שהוא בכלל לא דתי, קוראים לו בן רב. רק נזכרתי בסוגריים, המציאות שלו. הוא היה מאוד מעורב עם הבריות הרב זצ"ל. והמלחמה הזאת דיברה אליו, לא רק מבחינת הטרגדיה וכל זה. הוא הסתכל קדימה, מה יהיה אחרי המלחמה? למה זה יביא אותנו כאומה? המלחמה הזאת, הוא כבר ראה בעיני רוחו שהמלחמה הזאת תקדם אותנו למה שהיא תקדם. על רקע זה נבין את הדברים שהוא כתב כאן לגבי מלחמת העולם הראשונה, הראשונה. תפתחו בבקשה בדף, באורות, בדף תצווה. או יותר נכון, לא בדף ט"ו, אלא בט"ז זין, בדף ט"ז זין, סעיף ט', ט"ז זין, סעיף ט'. כאמור, הדברים האלה נכתבו בעיצומה של מלחמה, מלחמת העולם הראשונה. בעניין העולם, המתמוטט כעת לרגלי הסערות הנוראות של חרב מלאה דם, דורשו את בניין האומה הישראלית. בניין האומה והתגלות רוחה הוא עניין אחד. תשאלו, מאיפה הרב יודע בעיצומה של מלחמה, שהמלחמה הזאת דורשת בניין האומה הישראלית? בכלל הוא היה בלונדון. מה היה באותו זמן בארץ ישראל? הייתה, מי שיודע קצת היסטוריה יודע, הייתה אימפריה העותומנית, זאת אומרת, הטורקים. הטורקים שלטו ברוב המזרח התיכון. ומה שהמלחמה הזאת עשתה מבחינת האימפריה והמדינה העותומנית, התפרקה, ממש התפרקה לחתיכות. ומי שתפס את מקומה זה היו האנגלים והצרפתים. הם השתלטו על המזרח התיכון. היום, מה שאנחנו רואים מדינות כמו עיראק, סוריה, לבנון, עבר הירדן, סעודיה, כל הדברים האלה, זה היה מדינה אחת גדולה לפני המלחמה, שהטורקים שלטו בה. אחרי המלחמה, מה קרה? חילקו אותה למדינות, כמו שהיום. הרב כבר רואה בעיני רוחו, אומר, ההתפרקות הזאת של האימפריה העותומנית, היא תביא את הגאולה של עם ישראל. שאלו אותי מאיפה הוא יודע? מאיפה הוא יודע?
רוח הקודש.
רוח הקודש. איזה הוא חכם? הרואה את הנולד. היום דרך אגב אנחנו חיים בדור שקשה מאוד לראות את הנולד. למה? אנשים כל כך, הם בהווה, נאמר, הם רואים כל הזמן את החדשות, את הכותרות, את כל הדברים האלה. קשה מאוד לחדור מהמבט השטחי, החיצוני, שאנחנו רואים כרגע, לחדור מה יהיה לעתיד, כי אתה כל כך שבוי בתוך המציאות העכשווית, שקשה לך לראות את זה הלאה. אבל אם אתה מתעמק ולומד, ובעיקר אם יש לך ראייה, לא ראייה חיצונית, אלא רוחנית, מה זה ראייה רוחנית? יש גם מישהו אם יש לו ראייה רוחנית במקרה. אין לכם ראייה רוחנית. מה ההבדל בין ראייה רוחנית לראייה שהיא לא רוחנית, שהיא חיצונית? אדם שיש לו ראייה רוחנית, הוא רואה את המגמה. הוא רואה את לאן הכל זורם, מאיפה זה בא, ולאן הכל הולך. זה נקרא ראייה רוחנית. או מה שנקרא, יש לו ראייה כללית, יש לו פרספקטיבה, הוא רואה דברים בגדול. אדם שרואה רק את החיצוניות, הוא לא רואה את המגמתיות, הוא לא רואה את הדבר לאן הזורם. והרב כדרכו, כמו שאמרו כאן, היה אדם, תלמיד חכם עצום בעל רוח הקודש. והוא ראה את הגאולה של עם ישראל עוד לפני המלחמה. למה? זה כתוב בתורה, מפורש. כי עת לחננה, כי בא מועד, היה באותה תקופה, עוד לפני מלחמת העולם הראשונה, שאלה, האם זה שהתחילו לעלות יהודים לארץ ישראל, ויותר מזה, לא רק לעלות לארץ ישראל בשביל להיקבר בארץ ישראל, כמו שהיה נהוג, אלא לעלות לארץ ישראל בשביל ליישב את ארץ ישראל. התחילו להקים את המושבות הראשונות, פתח תקווה, יסוד המעלה, ראש פינה, ראשון לציון, כל המקומות האלה שהיום, ברוך השם, כל אחד מהמקומות האלה זה כבר יישוב גדול, חלק מהם, מישהו ראה פעם את פתח תקווה כאן? אי אפשר לראות אותה, אני לא יודע איפה זה מתחיל, איפה זה נגמר. ראשון לציון, מישהו ראה אותה? מישהו ראה את ראשון לציון? אפשר להקיף אותה, היא כל כך גדולה. מאות אלפי אנשים. אבל כשהרב היה, היו רק הקומץ של חלוצים שבאו והתיישבו במקומות האלה. אבל הוא בעיני רוחו אמר, ראה וידע את זה בידיעה פנימית, שזה ההתחלה של התחייה של העם היהודי. ועוד לפני מלחמת העולם הראשונה, כבר בעיני רוחו אמר, מכל הנקודות הקטנות האלה שהיום, אם אפשר להמחיש את הרעיון הזה, מה שנקרא היום מאחזים. ביש"ע יש מאחזים. מה זה מאחז מי יודע? כמה גרים במאחז כזה? מאחז רגיל כמה יש? משפחות. שתיים, שלוש משפחות. זה מה שהיה. אבל הוא ראה במאחזים, הוא ראה במאחזים כבר את הערים שיקום מהדבר הזה. ראייה רוחנית, ראייה מגמתית. הוא אומר, זה התחלה. מההתחלה הזאת יצמח דבר גדול. אני נזכר, בשעתו הייתי באיתמר, שהיה עשור לאיתמר. ליישוב איתמר, עליית שכם. והיה אספה יפה, באותה תקופה, עד כמה שאני זוכר, המצב עם הערבים היה כזה שאפילו המוכתרים של הכפרים הערבים מסביב, הם היו במסיבת המסיבה הזאת, היו ישבו ודיברו, יהודים, ערבים, חזון הכי טעמים. נעזור את ההתפתחות, בכל זאת, אז כל אחד ביקשו לדבר, לדבר. אז אמרתי להם, וכמה הייתה איתמר, קומץ משפחות, לא היה הרבה. אמרתי להם, תראו, אמרתי זה מתוך ראייה רוחנית. אמרתי להם, תראו, איתמר, אתם רואים את ה... מי שמכיר את הגבעות שמאחרי איתמר, את כל הגבעות האלה, יש שם, היום יש שם חוות ו... וכל מיני מתיישבים, יש שם... ואז לא היה שום דבר, היה חושך, שום דבר. מה זה, תראו, תל אביב, אני אזכר את תל אביב, התחילה בשמונה משפחות. ומה, תראו מה היום, וואי, שמונה משפחות? איזה עיר. איתמר התחילה ב-16 משפחות, זה יהיה כפול מתל אביב. היום זה לא מתרחק. היום אתה מסתכל מתמר מזרחה לכיוון הירדן, כמעט על כל גבעה, אתה רואה שם עוד נקודה ועוד נקודה, ועוד חווה ועוד... ועוד... וזה רק ההתחלה. עוד 100 שנה מה יהיה? הכל יהיה שם בנוי, כל הדברים האלה יהיו. זה הראייה של הרב נצל. אז הוא ראה בחורבן, הוא אומר, רבותיי, מהחורבן הזה, מהמלחמה הזאת, תתחיל, תן נופה לתחייה של עם ישראל. זה המאמר הזה, בוא נקרא את זה בתוכו. איך הוא כל כך אופטימי, למרות שהמציאות היא נראית לא כל כך יפה, בכל זאת הוא רואה את הבניין שבהמשך. בניין העולם המתמוטט כעת לרגלי השערות הנוראות של חרב מלאה דם, דורשו את בניין האומה הישראלית. בניין האומה והתגלות רוחה הוא עניין אחד. זה כלל גדול שחוזרים עליו. הבניין הפיזי, בניין המדינה, כל ההתפתחות, זה דורש גם את הבניין הרוחני. לא נבנתה ירושלים שלמעלה עד שלא תיבנה ירושלים שלמטה. זאת אומרת, כל בניין שבונים כאן בארץ ישראל או בירושלים או בכל מקום, במקביל, הדברים האלה גם משאירים חותמם בירושלים שלמעלה, טוב, במגמה הרוחנית או בנשמה של ירושלים ושל ארץ ישראל ושל עם ישראל. למה המשל דומה? רק שנבין, לתינוק. התינוק שהוא לא גדל, בהתחלה הוא גדל בגוף שלו. אבל כשהוא מתבגר, מתגלה פתאום הנשמה שלו. הרוח, השכל, כל המימד הרוחני של התינוק, הוא לא מיד, הוא מתגלה בהמשך הדרך. אותו דבר מדינת ישראל, אנחנו בייבי, כמה שנים מדינת ישראל קיימת? 69. יותר מ-70 שנה.
69.
68. מה זה ה-69 שנה על 2,000 שנה? ככה. אנחנו תינוקות. אנחנו כרגע, הדור שלנו, כל כולו עוסק בחומר. כל כולו עוסק בשאלות הקיומיות. כלכלה, צבא, ביטחון, כל הדברים האלה. אבל רגע, זה התכלית? זה המטרה? לא, זה רק הכלי. והנשמה, הצד הפנימי, הוא ילך ויתגלה מתוך הריבוי של עם ישראל בארץ ישראל, מתוך קיבוץ גלויות ובניין המדינה, יתגלה גם הנשמה. זה אומר בנשימה אחת, התגלות רוחה הוא עניין אחד, בניין האומה. והתגלות רוחה זה לא שני דברים נפרדים, זה דבר אחד. וכולו הוא מאוחד עם בניין העולם. אני רוצה לחזור על דברים שלמדנו הרבה פעמים. הרב יש לו ראייה אוניברסלית. קוסמופוליטית, עולמית. כל מה שקורה בעם ישראל ובארץ ישראל זה קשור לבניין העולם. ואם יש היום בעולם מלחמות, זה קשור גם לעובדה שאנחנו כאן בארץ ישראל נמצאים כל הזמן עוד מלחמות כאלה ואחרות. גם היום אנחנו נמצאים כאן, אמנם בכיתה, אין מלחמות, אבל צבא הגנה לישראל ערוך לאופציה של מלחמות, והיא מתקיימת מלחמה קטנה, אם זה ברצועת עזה או זה בגליל, בכל מקום, כאילו... זה גם מלחמה, היא לא פסקה לרגע. בגלל זה יש מלחמות בסוריה ובכל מקום בעולם. אבל כשעם ישראל כאן בארץ ישראל יישב בשקט ובשלווה, הדבר הזה הוא לא קשור לשלום העולמי. זה לא עניין לאומי ותו לא, כי עם ישראל הוא לב שבאומות. כל מה שבלב יש גם באומות העולם. וכולו הוא מאוחד עם בניין העולם המתפורר, הוא מצפה לכוח מלא אחדות ועליונות, וכל זה נמצא בנשמת כנסת ישראל. כל הדברים האלה שאז הוא חווה את המלחמה, הוא אומר, כל זה קשור לגילוי נשמת כנסת ישראל. רוח השם מלא בה בכנסת ישראל. רוח שם מלא בקרבה. יש מה שנקרא שם מלא. יש עולם מלא ושם מלא. יש ביטוי כזה של חכמים. מה זה עולם מלא ושם מלא? מישהו שמע פעם את הביטוי הזה? שם עולם, השם המלא, מה זה שם המלא? שם ההוויה. מה זה עולם מלא? שהוא מלא בשם השם. שם השם זה לא רק אותיות. הוא מבטא את הרצון הטוב של אלוקים. הטוב שמך ולך נאה להודות. וזה יהיה, הטוב הזה, הטוב האלוקי הזה, יתגלה בכל העולם כולו. דווקא מתוך בניין ארץ ישראל, בעניין עם ישראל בארץ ישראל. ואי אפשר לרוח אדם שהרגשת נשמתו פועמת בו להיות שוקט בשעה גדולה זו, להיות פסיבי מול ההתרחשות הזאת של מלחמת העולם שהוא חווה אותה, מבלי לקרוא לכל הכוחות הצפונים באומה, אורו וקומו אל תפקידכם. ומה התפקיד של הכוחות באומה עד באותה תקופה? קומו ונעלה ציון, קומו ונקים את מדינת ישראל. לא אמר את זה בפרש, אבל אבל אי אפשר בסערה כזאת בעולם לשבת בחיבוק ידיים. אנחנו צריכים לפעול, לעשות משהו לקידום הגאולה והישועה של עם ישראל. כל השם קורא בכוח, ומתוכיות נשמתנו ומתנועות החיים אנו מבחינים אותו. ישראל מוכרח לחשוף את מקור חייו. מקור חייו הוא באלוקים. לעמוד אכן על רגלי אופיו הרוחני מגוי גדול אשר לא אלוקים קרובים אליו. ומה היודעת אופיה של אלוקים? אני רוצה להסביר את הדבר. בגלות היינו בחושך. מה זה בחושך? הכוונה היא לא רק חושך מבחינה... נאמר, מבחינה כלכלית, מדינית וכל הדברים האלה. גם מבחינה רוחנית, כן, מי שכתוב בחז"ל, בעשרת כתובות כתוב, שמי שחי בגלות כאילו אין לו אלוקה, ככה כתוב. כאילו אין לו אלוקה. מה זאת אומרת? אלוקים קיים בין כך ובין כך, מה אתם אומרים? האלוקים קיים בין כך ובין כך? מישהו היה כאן בגלות? אתה היית בגלות? היית? מה זה כאילו אין לו אלוקה? התפללת בגלות? אז מה זה כאילו אין לך אלוקה? מה זה כאילו אין לך?
הציוני.
רק ציוני, בצל. צריך להבין, מציאות האלוקות היא קיימת כל הזמן. גילוי אלוקים, לא נדבר על מציאות, נדבר על הגילוי. כשאור השם מתגלה, וטוב השם מתגלה, זה תלוי איפה אתה חי. אם אתה חי בגלות בבוינס איירס, היית בבוינס איירס, רבי יוסף, שם מתגלה אור אלוקים בבית כנסת קצת פה, ניצוצות. אבל אם אתה חי בירושלים, אור אלוקים גדול, גילוי אלוקי הוא גדול. וגילוי אלוקי הוא נעשה דרך עם ישראל. ככה הקדוש ברוך הוא גזר. זאת אומרת, כשהוא רוצה להתגלות, הוא בוחר בנו מכל העמים, נותן לנו את תורתו, והוא מתגלה לא רק לנו, לאנושות כולה, דרך ארץ ישראל, דרך גאולת עם ישראל. וזה אנחנו נמצאים בדור כזה, ובאמת יותר ויותר מתקדש עם שמיים, יותר ויותר מתגלה אור השם בעולם. ישאלו, למה אנחנו לא רואים את זה? יש לכם בעיה בעיניים. חבר'ה, מה? לא, זה בעיה עם המשקפיים, נכון? אתם הולכים אולי משקפי שמש להסיר את האור? יכול לקרות. אנחנו חיים בדור כזה, יש בו הרבה אור, אבל גם הרבה צל. זה דור מעבר, זה דור שכבוד השם עדיין לא מתגלה במלואו, אלא פה ושם ניצוצות מתגלים. אבל האמת היא שאנחנו נמצאים במקום שאור השם הוא, הוא מתגלה, זה סגולתה של ארץ ישראל. זה המקום ירושלים, שבו הקדוש ברוך הוא בחר במקום הזה, היווה למשל לא להתגלות בו. ואנחנו לא רחוקים מזה שהראייה הזאת לא תהיה לא רק לאנשים בודדים, יחידים, כמו הרב קוק, אלא זה יהיה נחלת גילוי אור השם וכבוד השם, יהיה נחלת כל האומה כולה. מתוך שתהיה נחלת כל האומה כולה, זה יהיה גם נחלת כל האנושות כולה, מתוכנו הדבר. זה מה שהרב אומר כאן, אומה יודעת אופייה של אלוקיה. התרבות העולמית מתנודדת. רוח האדם נחלש כתוצאה מהמלחמה. מחשכים מכסים את כל העמים. החושך יכסה ארץ. וערפל לאומים. והשעה הגיעה, אור עולם, אור אלוקים אמת, אור אלוקי ישראל, המתגלה על ידי עמו, על ידי עם ישראל, מתגלה אור השם, עם פלאים, צריכו להתגלות בהכרה. בהכרה צריכה לבוא באומה פנימה, להכיר את האחדות של כוחותיה, היא להכיר את השם השוכן בה, ובהכירה כי יש אלוקים בקרבה, תכיר איך לחשוף את מבוע חייה. הרב כאן מדבר על העתיד, כאילו הוא עכשיו, כל העתיד הזה. אשרינו מה טוב חלקנו שאנחנו בדור כזה, שאותה חזון שמדבר עליה, אנחנו אומרים ממש בפעתי החזון הזה, לא ירחק היום, ולא רק נגיד, אלא נחוש את זה בחוש, כאור חדש על ציון תאיר, נזכה כולנו במהרה לאורם, במהרה בימינו, אמן.